אז אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, עם מציאות חדשה ככה לא ברורה, מבלבלת, מלווה בלא מעט חששות ופחדים ואפילו חרדות. למעשה אנחנו מתמודדים עם וירוס חדש, וירוס הקורונה, ולפני מספר ימים הודיעו לנו כאן במדינת ישראל שהחליטו לסגור את הגנים ובתי הספר, ולמעשה אנחנו כבר כמה ימים נמצאים עם הילדים שלנו בבית, עד להודעה חדשה. ההודעה הזו הכניסה לא מעט משפחות לפחדים, לחששות, לתסכולים. חלק מההורים לא יודעים איך לדבר עם הילדים שלהם, האם אני צריכה לספר לילדים שלי ומתי, באיזה גיל, האם אני צריכה עכשיו ליצור איזשהו סדר יום ושגרה, למרות שאני לא הגננת ואני לא המורה ואני צריכה פה לבדר את הילדים שלי, ובו זמנית אולי גם לנהל את העסק שלי או לעבוד מהבית בתור שכירה. איך אני מתמודדת כהורה עם הפחדים והחששות שלי מהמחלה או מההידבקות או מהמצב הכלכלי שבו אני נמצאת כרגע, ובו בזמן מצליחה גם להיות אימא רגועה, כזו שמשרה לילדים שלה תחושה של אופטימיות, שהכל יהיה בסדר. כל השאלות האלה זה שאלות שאתן שאלתם אותי ברשתות החברתיות. אני אספתי את מרבית השאלות וככה נושאים שחזרו עליהם, ועכשיו אנחנו הולכים לענות עליהם. היום הזמנתי לכאן את שרון צונץ, פסיכולוגית חינוכית מומחית, שב-20 שנה האחרונות מטפלת בילדים, מאבחנת ומדריכה הורים, והיא הולכת לענות לכם על כל השאלות ששאלתן אותי. אז פתיח קצר, ואנחנו מתחילים.
אתם מאזינים לנשים מדברות, עם מעיין רוגק וסטלר.
אז שלום שרון.
אהלן.
תודה רבה רבה שהגעת לכאן בימים אלה.
הכבוד הוא שלי.
אנחנו פה יושבות מקליטות, שומרות על מרחק.
בהחלט.
שטפנו ידיים.
בהחלט.
תראי, אני באמת רציתי להזמין אותך, כיוון שבקבוצת מאזינות שלי, מאזינות, יש כל כך הרבה אי ודאות. אנחנו נמצאים בתקופה כזו לא ברורה, ואני דווקא רוצה להכניס רוגע. אני רוצה להכניס את השפיות שנייה לכל המידע הזה שרץ ברשת. אנחנו בימים של קורונה, של וירוס שהוא ככה באמת חדש ולא ברור. אבל עדיין צריך לשמור על איזושהי שגרה, על חיים, מה שנקרא, את יודעת, סוג של רגועים, נינוחים. אנחנו פה הורים לילדים, אנחנו רוצים להעביר להם איזשהו מסר טוב וברור ונעים, אבל נדמה שאנחנו באמת לא יודעים בעצמנו מה אנחנו בכלל חושבים על המצב הזה, ולכן הבאתי אותך היום, ואני אשמח שככה, קודם כל קצת תספרי על עצמך באמת, ומה את עושה ביום יום, ואז נצלול לעולם הקורונה והילדים.
סבבה. אז אני פסיכולוגית חינוכית מומחית וגם מדריכה. אני שמחה על זה רגע שנתעכב, כי הרבה אנשים שומעים פסיכולוגית חינוכית, אין להם מושג מה זה אומר. אז בפרקטיקה אני בעצם מאבחנת, מטפלת בילדים ומתבגרים, וזה אומר שאני פוגשת המון הורים וצוותי חינוך.
כן.
כי צריך הדרכת הורים, והרבה פעמים צריך הדרכה לצוות, כי היום כל הילדים שלנו מיוחדים. זה לא כמו כשאני הייתי בבית ספר, היו ילדים פחות או יותר רגילים, ואת אלה שמחוץ לכיתה, היו שתי קבוצות.
נכון.
אז אצלנו היום כל ילד הוא מיוחד, וכל ילד צריך משהו ואיזושהי התאמה מהסביבה, ולכן הפסיכולוגיה החינוכית היא מאוד משמעותית. אנחנו באמת עושים המון תצפיות, גם בגנים, גם בתי ספר, ועל סמך המידע שאספנו, אנחנו יכולים להדריך את ההורים ואת הצוות. כמובן בטיפול יש לנו גישה, לי לפחות גישה מאפשרת, ואז הילד יכול להרגיש בטוח, ואז אפשר להסביר אותו לסביבה, כן. כדי שיהיה יותר קל. אז זאת הפסיכולוגיה החינוכית. אני 20 שנה עבדתי בשירות הציבורי, שזאת עבודת קודש של ממש.
ממש.
אנשים מגיעים, זה כמובן ללא עלות, אנחנו נמצאים בתוך בתי הספר והגנים, זאת אומרת שכל מצב חירום מקבל מענה,
וואו.
גם בהדרכה לצוותים, זה יכול להיות גם קורונה עכשיו, זה גם כן. יכול להיות חס וחלילה שמישהו קרוב מת, או מצב של מלחמה, או כל דבר כזה, שהכתובת היא הפסיכולוגיה הציבורית, שלדעתי הולכת ונשחקת,
כן.
גם בגלל השכר, גם בגלל העומסים, משהו נוראי, ובאמת מעטים יכולים לפנות לקליניקה הפרטית, וזה נורא חבל שאנחנו לא נותנים את הפרופסיה הזאת לכולם.
האמת היא שאפילו לא ידעתי שיש כזה משהו שניתן ללא עלות לכל מי שצריך, אז זה טוב שאתה מציינת את זה כאן למי כן. שככה, אולי אפילו בזמנים האלה
נכון, של הקורונה. נכון, אז אני באמת אולי אגיד על זה עוד מילה. הפסיכולוגים החינוכיים הם עובדי הרשות המקומית, השכר שלהם הוא חציו מהרשות וחציו ממשרד החינוך, סביב זה אפשר להבין שהשכר הוא מאוד מאוד נמוך, כי כל אחד מתווכח על זה, אבל זה אומר שבכל גן ובכל בית ספר יש פסיכולוג חינוכי, במידה כזו או אחרת, תלוי איפה אנחנו גרים ובאחוזי התקינה, לא משנה, אבל בכל מקרה כל הורה יכול לבקש פגישה עם הפסיכולוג של הגן, הוא גם יכול לעשות את זה, אם הוא לא רוצה לשתף את הגננת או את המורה, הוא יכול לעשות את זה ישירות דרך הרשות המקומית, אגף החינוך, בתוך אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי, ממש זכאים לפגישת ייעוץ ראשונה בטח, טיפולים לא עושים טיפולים ממושכים בגלל הבעיית כוח אדם, אז עושים טיפולים קצרים, אבל גם זה לפעמים טוב, 5 פגישות של הדרכת הורים, זה לפעמים נהדר, ללא עלות.
כן.
הרבה הרצאות לקהילה, בית ספר להורים, דרך השירות הפסיכולוגי, יש המון המון עשייה.
אוקיי, וואו, מדהים, באמת שלא ידעתי שזה קיים, וזה כבר טוב למי שרוצה אפילו עכשיו אולי להתייעץ, נכון. את יודעת, יש מצבים שאנחנו באמת צריכים את ההכוונה המקצועית האישית, למצב בטח. הספציפי של משפחה ספציפית היום בימי הקורונה.
נכון, זה ממש רלוונטי לפנות.
נהדר. אוקיי, אז את בעצם, את עובדת היום גם בקליניקה פרטית שלך.
כן, אז אני עובדת בקליניקה פרטית, בבקרים, בדרך כלל אני עושה אבחונים, או שאני מלמדת צוותי הוראה, יש פסגות, זה מרכזים כאלה שעובדי הוראה מגיעים להשתלמויות, אז אני מלמדת שם, זה בבקרים, ואחר הצהריים, כן, טיפולים, וגם הדרכות הורים, או שאני נותנת הרצאות בערב, כשמזמינים אותי, או לחוג בית, או לגן מסוים, או לבית ספר.
הרבה רוצים שתבואי ותדברי.
נכון. האמת שאני נהנית מזה מאוד.
כן. עכשיו, בואי ניכנס באמת קצת יותר לענייני ימי הקורונה.
כן.
אז אנחנו כבר ממש בתוך הבעיה הזו של מצב שבו החיים שלנו השתנו, ושל חלק מהמשפחות אפשר להגיד השתנו בצורה קיצונית. הורים שיושבים בבית, ילדים שאין להם מסגרת. איך אנחנו בכלל יודעים מה להגיד לילדים, לפי איזה גיל אנחנו מחליטים מה אנחנו אומרים, האם בכלל צריך להגיד, נגיד אני אתן לך אפילו דוגמה, הבת שלי בת 2.5, אני צריכה בכלל להגיד את המילים קורונה ווירוס, או שפשוט אפשר להגיד לה שיש חופש עכשיו מהגן, סתם דוגמה.
כן. זה מקסים איך שאת שאלת את זה, כי אני חושבת שזה משותף להמון הורים. באמת, מה להגיד לילדים אם בכלל? יש קבוצה מסוימת בקרב ההורים שאומרת, אולי לא נגיד להם כלום, כי הם קטנים, ומה הם צריכים לדעת את כל הבלגן הזה. מצד שני, הם מאוד מאוד חשופים. אז אם אנחנו לא נגיד, הם ישמעו ממקום אחר. ועדיף כבר שאנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים להגיד, ומה שחשוב, ותכף באמת נפרט לפי הגיל. ולא שישמעו ממקומות אחרים, ויתחיל הרב סרן שמועתי הזה, שהוא מאוד מאוד מלחיץ, מעורר חרדה, וגם הרבה פעמים לא נכון.
אוקיי.
אז בעיניי כן, חשוב לתת מידע, תכף נפרט על זה קצת, רק אני אגיד, שיותר חשוב מהמידע, זה המנגינה. כי ילדים מקשיבים לנו, אבל הם גם מסתכלים עלינו. אוקיי. ואז אם אנחנו אומרים מידע שיכול להיות נגיד נורא מרגיע, אבל בטונים לחוצים וגם בהיסטריה קלה, אז הם יבינו שהמצב לא משהו. אפילו אם אמרתי אין מה לדאוג, אבל אמרתי את זה, מה לדאוג כזה, אז הם יבינו.
כן.
בקיצור, אז צריך לחשוב גם מה אנחנו אומרים וגם איך אנחנו אומרים, ואם אנחנו מגדלים ביחד בזוג, אז עדיף שההורה שפחות חרד מהמצב ינהל את השיח. לפעמים זה גם מתחלף בשעות מסוימות, חלק מאיתנו יותר או פחות.
נכון.
והרעיון לפי הגיל הוא לתת בהתחלה את האינפורמציה המינימלית הנכונה. אנחנו לא משקרים לילדים באופן כללי וגם לא עכשיו. נותנים אינפורמציה מינימלית ומחכים לראות איך התגובה, אם יש עוד שאלה, אם יש עוד סקרנות, או שהילד או הילדה נראים כבר רגועים ואפשר להמשיך בעניינים. ולהמשיך בעניינים זאת המלצה מאוד חשובה, כי ילדים מאוד צריכים שגרה, שגרה מרגיעה אותם.
כן.
השחת דעת בטח לילדים קטנים גורמת להם להבין שהכל בסדר ואנחנו מתנהלים. אז מה אנחנו אומרים לילדים מאוד קטנים? אנחנו כן מסבירים שיש וירוס. מה זה וירוס? הם כבר קצת מכירים. פעם לא הלכת לגן כי היה לך בעיניים, או פעם היו לך המון אפצ'ים, אז נשארנו אותך בבית בשביל שלא תדביקי וגם תנוחי. זה וירוס, את זה הם מכירים.
וכשאת אומרת קטנים, סליחה שאני גודלת אותך, את מדברת ממש על ילדים בני שנתיים,
כן,
שלוש?
כן, שנתיים, שלוש. פחות מזה זה כבר באמת יותר מדי, אבל שנתיים, שלוש הם ממש מבינים מה זה וירוס, הם ממש מבינים איך זה להיות בבית ולא ללכת לגן כי הייתי חולה. הם גם מבינים כשהורים נותנים אקמול ושולחים לגן, בגיל מאוד יותר מאוחר הם גם יודעים להגיד את זה. אז באמת אנחנו צריכים לגלות אחריות, אין מה לעשות, בטח בקורונה, אבל באופן כללי גם. אז כן להסביר, ומה זה וירוס? הרבה פעמים ילדים שואלים, מה זה וירוס? אז מי שיש לו במקרה, יש הרבה פעמים מיקרוסקופים כאלה קטנים של ילדים בבית, אם יש לכם או זכוכית מגדלת, אפשר להראות. עכשיו, לא נראה בכל מקרה, כי הווירוס הוא כל כך קטן שאפילו בזכוכית מגדלת לא נראה, אבל כן יכולים לשים משהו נורא קטן, גרגיר, ולהראות איך אנחנו רואים אותו. זה וירוס הוא משהו כל כך קטן, ואנחנו לא רואים אותו בדרך כלל, ולכן אנחנו צריכים מאוד לשמור שהוא לא יהיה אצלנו. איך אנחנו מאוד שומרים? בגלל שהווירוס הזה הוא נורא אוהב לעבור בכל מיני הפרשות, אז אנחנו שומרים ולא נותנים לו כניסה. מה זה הפרשות? הם ישאלו. הפרשות זה נזלת, זה לפעמים מהעיניים, זה לפעמים מהגרון. הדברים האלה זה הבית שלו, כמו הביצה של הצפרדע. אז את זה אנחנו לא ניתן לו. למה? כי אנחנו לא רוצים שהוא יהיה אצלנו. איך אנחנו עושים את זה? היגיינה, מה זה היגיינה? היגיינה זה ניקיון. איך אנחנו שומרים על ניקיון? נכון, תמיד אמרנו לכם לסבן ידיים לפני האוכל, כן. אז עכשיו זה לא רק לפני האוכל, זה גם אחרי האוכל, זה גם לפני השירותים ואחרי השירותים, זה בכניסה לבית, זה אחרי שמשחקים במשחקים אנחנו מנקים גם אותם, וכולי וכולי, את כל אחד והכללים שלו, אבל פחות או יותר לכללים שהם מלווים כל משפחה. ואז הם יכולים לשאול, למה קוראים לו קורונה? אז אם הם ישאלו, אז נענה, קורונה זה קטר, וכשמסתכלים במיקרוסקופ, למה צריך מיקרוסקופ, זה גם חשוב, תכף נגיד, אבל כשמסתכלים רואים מין צורה כזאת שדומה לקטר, ואנחנו מסתכלים עליו הרבה במיקרוסקופ, כי אנחנו עכשיו עובדים נורא חזק על להכין חיסון, ואז הם יכולים לשאול מה זה חיסון, ואז אנחנו יכולים לספר שממש מרגע הלידה, ובכל מיני תחנות שיש לנו עם הילדים לאורך החיים, הם מקבלים חיסונים נגד כל מיני דברים.
כן.
אז הילדים היותר גדולים, הקטנים כבר לא ישאלו בדיוק החיסון עובד. אבל ילדי בית ספר יכולים לשאול.
כן.
ואז אנחנו מסבירים שאנחנו בעצם מכניסים לגוף מנה מוחלשת של אותו מרע, ואז הגוף מייצר נוגדני, ואז אנחנו יודעים שהגוף מחוסן. כמו נניח בטטנוס. טטנוס הם אולי קצת יותר מכירים, כי כשהם נפצעים, ישר שואלים אותם, יש לך טטנוס?
נכון.
עכשיו לכל הילדים יש טטנוס, למעט אלה שהחליטו לא לחסן אותם, אבל יש לכולם. אז מה זה? זה אומר שפעם הכנסנו לך, ועכשיו הגוף שלך יכול להתגבר, אם במקרה תקבל מכה וירח הרבה דם, ויש שם זיו. אז זה בגדול, על הווירוס ועל הקורונה.
את ממש אומרת להיכנס לפרטים, כן לספר, וכמו שאמרת, ממש מגיל שנתיים שלוש, כי בעצם אני חושבת על זה, הבת שלי די מבינה המון דברים, באמת. אני כאילו מתייחסת אליה כילדה קטנה, כי בת שנתיים וחצי, אבל בגדול היא יודעת המון דברים. היא מפתיעה אותי לפעמים עם הדברים אפילו שהיא יודעת.
בטח.
אז אוקיי, אז להיכנס.
אז להסביר קצת, ואם הילד שואל יותר, להסביר יותר. אני נתתי עכשיו המון אופציות, לא כל הילדים ישאלו את כל השאלות. אבל אם הם שואלים, לפחות שניתן להם מידע.
אבל אנחנו נותנים להם את הקישור הזה, שבעצם אין גן, לא הולכים לגן, בגלל הווירוס הזה, נכון?
כן, אנחנו לא רוצים להידבק, וגם אלה שכבר נדבקו לא רוצים להדביק.
אוקיי.
ולכן כל אחד בבית שלו לעת עתה.
אוקיי. מה אנחנו עושים עם הילדים? האמת היא, היום זה גם אצל הילדים הקטנים יותר, אבל בעיקר אצל הגדולים, שחשופים לרשתות חברתיות, למידע שהוא אגב לפעמים גם לא אמין, הוא לא נכון, יש גם הרבה פייק ניוז שקשור לקורונה שמסתובב, ובכלל, יכול להיות שזה מלחיץ אותם, כי את ואני יודעות שהתקשורת, כשהיא מפרסמת את וירוס הקורונה, היא מפרסמת אותו בצורה מפחידה, בוא נגיד פחות ממה שאנחנו מציירים בבית, שזה לא כל כך נורא, אלא שם המספרים הם גדולים, נוראים, אנחנו במצב הכי קשה שהיינו, תראו מה קורה באיטליה, תראי, יש ילדים, אני יכולה לספר לך על מטופלת שלי, שסיפרה לי שיש לה ילד בן 12, שראה איזשהו סרטון שהפיצו באיטליה של אחות, שבוכה ואומרת, אנשים פה מתים כל הזמן, זה נורא הפחיד אותו הסרטון הזה, למשל. אז מה עושים? כי את יודעת, הם בבית, והם כן ברשתות, הם כן צופים בטלוויזיה, הם כן רואים יוטיוב או רשתות אחרות. האם צריך כאילו לעצור את זה, למנוע מהם, או להסביר להם שיש גם דברים שהם לא נכונים?
אז התשובה היא כמובן גם וגם. קודם כל, בכלל עם המדיה, עכשיו בלי קשר לקורונה, אנחנו צריכים כל הזמן לעזור לילדים, להפעיל איזושהי חשיבה ביקורתית על מה שקורה סביבם. המדיה מתקיפה אותנו, אין ספק. עכשיו, היא מתקיפה אותנו כי אנשים מבוגרים מאוד צורכים את זה. אנשים מבוגרים יושבים בבית, למרות שזה מעורר חרדה וזה נמצא בכל המחקרים, הם עדיין יושבים בבית והם מחכים לכל שבב או פיסת מידע שתעלה כרגע. אבל ילדים לא צריכים את זה. תחשבו עלינו, אנחנו המבוגרים נכנסים מזה לחרדה, מה יכול לעשות ילד קטן שעוד אין לו כלים להתמודד עם העולם הזה, כמה החרדה אצלו היא נורא נורא קשה.
כן.
אז בואו ננסה להיות הורים, וכשאנחנו הורים אנחנו בתפקיד, ואחד התפקידים שלנו זה לשמור על הילדים ולהגן עליהם, וזה אומר גם מאמצעי הטכנולוגיה ואמצעי התקשורת. אין שום צורך, ילד לא צריך לראות חדשות בלופים, ילד לא צריך לשמוע ברשתות את כל הקונספירציות, ממש לא צריך. צריך לחתוך את זה ומהר. כשהם מתחילים להגיד, זה שמועות, אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו נעדכן אתכם פעם ביום, פעמיים ביום, כל דבר שתרצו תשאלו, עד אז תרגישו חופשי לעשות דברים שילדים עושים, תשחקו, תציירו, תקפצו, תרכבו על אופניים, תעשו מה שצריך.
אוקיי, את יודעת, אבל אני קצת מקשה עלייך.
בסדר, אני פה בשביל זה.
בדיוק, כי פנו אליי לא מעט, גם חברות, גם מטופלות, כל מי שככה ידע שנעשה היום תוכנית, ומי שאפילו פנתה, ונתנה לי דוגמה, חברה שיש לה ילד בן 8, אם אני לא טועה, כן, בן 8, והיא אמרה לי, תשמעי, הוא קם בבוקר, קצת יש איזושהי שגרה בימים האחרונים, שהם קצת עושים שיעורים וכו', ואז יש לו משחק של אקסבוקס או משהו כזה, והיא אומרת שהוא פשוט שעות בתוך הדבר הזה, וכשהיא מנסה להוציא אותו משם, זה ריבים, בכי, צרחות, והיא אומרת שיש לה עוד שני ילדים קטנים בבית, אז לא קל.
לא קל בכלל, אני ממש שמחה שאנחנו מדברות על זה רגע. הנושא של מסכים הוא אליה וקבוץ בה, יש בזה המון דברים טובים, כולנו משתמשים במסכים, וכולנו הזנחנו פעילויות פנאי אחרות מאז שיש לנו מסכים אינטראקטיביים, אני רואה את זה כשמבוגרים הולכים לישון, פעם היו הולכים לישון עם ספר, היום הולכים לישון עם הטלפון, אז הנושא הזה של מסכים הוא חייב להיות במינון טוב, כי אם אנחנו שומרים על מינון נכון לפי גיל, אני יכולה גם להגיד מה מומלץ, אז אנחנו מרוויחים, אבל אם אנחנו מגזימים, זה more of the same, ואנחנו מקלקלים איכויות אחרות, אנחנו רואים כבר במחקרים אחרונים, שהמוח שלנו משנה את המבנה שלו, והילדים הופכים, הם משלמים מחיר באינטליגנציה, הם הופכים להיות פחות אינטליגנטים, ככל שהם חשופים יותר למסך, אז הביא גם את בעיית ההשמנה, ואם תרצי לעשות פעם דיון רק על זה, על מסכים. יש השמנה, יש בעיות חברתיות, כל המיומנויות חברתיות, כל יום מבקשים ממני לפתוח קבוצת מיומנויות חברתיות, ואני שואלת את עצמי למה. כי פעם הילדים היו באמת משחקים, היום הם מול המסך, הם לא באמת מתאמנים, על כמו שאת ואני עכשיו מסתכלות בעיניים, ככה נסות לחשוב, אני מנסה לחשוב מה את חושבת, מה את אומרת, מה מעניין, לא מעניין, אנחנו, יש לנו איזו אינטראקציה גם כשאנחנו לא מדברות, אין להם את זה מספיק היום, הם אפילו לא יודעים גם לריב, הם לא יודעים, וגם להתפייס, וגם לסלוח, כל המיומנויות החברתיות נהרסות.
אני הבנתי שאפילו יש מפגשים דרך המשחקים האלה, זאת אומרת, כל אחד יושב בבית שלו, והם מעלים אחד את השני בקו, והם פשוט משחקים ומדברים, הם אפילו לא מתראים.
זה נכון, הם לא מתראים, הם לכאורה משחקים ומדברים, יש להם משימה משותפת, הם עולים על אותו שרת, זה נכון, אבל זה נחמד לזמן מוגבל, תכף נגיד את הזמנים, אבל ככל שהזמן עובר ואתה עושה יותר מאותו דבר, אתה בהכרח מזניח דברים אחרים ומשלם מחיר, וגם הם, בשיטה הזו הם חשופים גם לפגיעות ברשת, כי לפעמים נכנסים אליהם לתוך אותו סרבר, לתוך אותו שרת, אנשים שהם לא מכירים, מזדהים כילדים בני גילם, ואתה מפה חשוף לפגיעה. אז אני רק רוצה להגיד כמה כן כדאי להשתמש במסכים בימים של שגרה, וזה קצת יעזור לנו להבין את ימי הקורונה. ילדים בגיל הגן, בכלל, עד גיל 4 מומלץ, לא לחשוף למסכים בכלל בכלל. אני יודעת שזה רחוק מהמציאות, אבל כך מומלץ. מעל גיל 4 חצי שעה ביום, בימים רגילים, אז נגיד כשיש גן והם חוזרים אחרי צהריים, זה, אז עוד חשוב שנהל את זה, עכשיו זה יותר מאתגר, ילדי בית ספר שעה, חטיבה ותיכון שעתיים. עכשיו, אם אנחנו בזמן, זה מאוד רחוק מהמציאות, נכון. אבל אם אנחנו, נגיד ילדה תיכון, לי יש ילדה ביוד, היא מגיעה כל יום בין 3-4, נושמת, אוכלת זה, עושה שיעורים תתתתה, השעתיים האלה זה מסתדר איכשהו במהלך היום, אבל בימים כאלה ארוכים שמתחילים ולא נגמרים, וגם התקופה הזאת גם לא ידוע מתי היא תיגמר, אז זה מאוד קשה. ולכן אני החלטתי עם ילדיי ביום שהודיעו שמחר אין בית ספר, וגם עם כל ההורים שנמצאים אצלי בהדרכה, שאין מסכים בצורה גורפת בשעות שהם היו אמורים להיות במסגרות. כל יום אנחנו מסתכלים על המערכת, הבוקר יש לי ילד באלף, היום הוא קם, ממש בצהלת ניצחון, למה? כי הוא ראה במערכת 5 שעות, זה אומר שהיום הוא יגיע למסך לפני אתמול, אתמול היו 6 שעות, כן, אחד החמודים, אבל לפחות את הכלל הזה מפנים, הוא כל זמן שהיינו,
זה עובד לך,
מה זה עובד? זה עובד כי אנחנו מחליטים, ברגע שאנחנו מחליטים, וזה חשוב לנו, שאני עכשיו איתך כאן, ובעלי נמצא בבית, בדקתי איתו שזה חשוב גם לו, והוא אמר כן, כן, זה חשוב גם לי, אני באותו עניין, וגם הוא מקפיד עכשיו כמה שזה קשה, ואתמול עם הילד שלי בכיתה וב, היה לנו התקף היסטריה של גמילה. ממש התקף גמילה.
ממש ככה, זה בדיוק מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, מה שאמרה אותה בחורה שאמרת לך מקודם, היא אמרה שכשהיא אומרת לו לקום, זה צרכות, זה בכי, ובגלל זה היא ציינה שיש לו עוד 2 ילדים קטנים, אחד מהם ממש קטינוק, והיא אמרה, תקשיבי, אין לי כבר את הכוח, אני פשוט מוותרת לפעמים, כי פשוט זה התקף שיכול להימשך, היא אומרת, את יודעת, מי שמפסיד קודם כזה, היא אומרת, הוא פשוט צרח לה איזה 30 דקות, ויכול להיות שזה קרה אתמול או שלשום, בימים האחרונים, הוא פשוט צרח, צרח וצרח, עד שהיא פשוט ויתרה. עכשיו, יש את הקושי הזה לעמוד מאחורי ההחלטה. ההחלטה היא, אני חושבת, כל הורה לא באמת רוצה שהילד שלו יישב מול המסך עכשיו 6 שעות, אבל לעמוד מאחורי ההחלטה כמו שצריך, זה הקושי. איך אנחנו עושים את זה?
אז קודם כל אני רוצה להגיד, באמת בדוגמה שנתת, זה דבר נורא חשוב, ככלל בהורות אני חושבת שכדאי לתת צ'ופר אחרי התנהגות, ולא לתת צ'ופר ואז לצפות שהוא ייעצר מעצמו, ואז תהיה ההתנהגות הרצויה שלנו. אני אגיד את זה רגע במילים יותר נורמליות. הרבה יותר קשה לעצור מסך, מאשר לתת מסך כצ'ופר על התנהלות שכבר החלטנו עליה קודם. לכן, בגלל שאני למודת ניסיון, ככה עשיתי את זה אצלי, וזה עובד עם פחות משברים. אני אעשה פה כוכבית, שהנושא הזה של גבולות, הוא נושא קריטי, והוא עכשיו מאוד מאוד כמעט בכל בית, ואם תרצו, אז אחר כך אני אשלח איזה קישור, באמת למשהו יותר ממוקד על גבולות, כי זה באמת הזמן לדבר על גבולות. אז מה שהייתי אומרת לילד החמוד הזה, הוא והיא כרגע נמצאים באיזה סוג של מלחמה. עכשיו, זה מצחיק, כי המלחמה צריכה להיות מול הקורונה, לא בינינו, בתוך הבית. אז כן הייתי מקרבת אותו בטוב, כך עשיתי גם עם הילד היותר גדול שלי, בטוב ובאהבה ובחיבוק, ואומרת לו תקשיב, ההמלצה של משרד הבריאות לילדים בגיל שלך היא 1 שעה ביום. אני מבינה, כולנו עכשיו במצב לא נורמלי, אני מבינה ששעה ביום זה לא ריאלי מבחינתך, כמה שעות היית רוצה, אז הוא יגיד ילד בן 8, יגיד 5. כן. אוקיי? ואז היא תגיד לו, אוקיי, בין 1 ל-5 זה מאוד מאוד רחוק, בוא נסכם על 3 שעות. עכשיו, האם אתה רוצה 3 שעות מרוכזות בזמן מסוים, או האם אתה רוצה 1 שעה 3 פעמים ביום? זו התחלה של שיח. ואז, אם היא תאמץ את הכלל שלי שבזמן בית ספר אין, לדעתי זה כלל שעושה שקט. אין וזהו, כאילו אין, אז אין על זה גם דיונים.
נכון.
ואז אחרי בית ספר, אז מחליטים עם איזה 1 שעה, 2, 3, לא משנה. ואז מה עושים בזמן הזה של המסגרת? אני באמת ממליצה להורים להתחפש לגננת או למורה, לפחות במובן של השגרה, של סדר היום. אני ממש נצמדת למערכת של בית ספר, היא נותנת לנו המון, למשל אתמול, עשינו 1 שעה ספורט, עשינו 1 שעה אומנות, עשינו 1 שעה קריאה, כן, קראנו כל אחד בגיל שלו, ברמה שלו, ועשינו כתיבה, וגם אגב, הנושא של ארוחות, אני יודעת שבהמון המון בתים, ההורים עובדים גם מחוץ לבית, וגם בתוך הבית, והם עייפים ומותשים, והילדים רק מגיעים כמו נסיכים לשולחן, בשביל לאכול ולהגיד איכס, לא בא לי,
כן.
שזה מצב נוראי. בעיניי, הילדים צריכים להיות שותפים, ועכשיו זה בדיוק ההזדמנות. איך האוכל הזה מגיע לשולחן? כמה עבודה עשינו בדרך? איך החולצה הזאת מגיעה נקייה לארון? אני לפעמים עושה, יש לי פוסטים כאלה של גלגולה של חולצה.
כן.
מהרגע שזרקת אותה על הרצפה במקלחת, שלב המיון, שלב ההפעלה של המכונה, לחכות, לתלות, כל זה שיעשו יחד איתנו.
כן.
הם גם מרגישים נחוצים, זה נותן להם תחושת ערך, והם גם לומדים להעריך את ההורים שלהם שעובדים כל כך, כל כך קשה, באמת.
נכון, וזה יוצא הרבה יותר טוב שאת עושה את זה ככה, מאשר לפעמים אני שומעת אמהות אומרות, עשיתי בשבילך כל כך הרבה, אני עושה בשבילך כל הזמן, למה אתה מתנהג ככה? וכאילו במין איזו ציפייה שהם יבינו שאת עשית, אבל אם לא הראית להם, כמו שאת אומרת, או לא עשיתי איתם ביחד, אז אולי הם באמת לא יודעים לפעמים, אז זה לא שהם לא מעריכים, הם פשוט לא יודעים.
נכון.
אני כן יכולה להגיד לך לגבי תזונה, וטוב שהעלית את זה, יש לי איזושהי סדנת תזונה אונליין שאני עושה לתזונה בריאה לילדים, ובאמת עכשיו אחת כזו שהתחילה דווקא לפני ענייני הקורונה, ואנחנו תכף מסיימים אותה, ומישהי שם אמרה לי, תשמעי, עכשיו בימי הקורונה, אז בי, זה לא עובד. ואז אמרתי, רגע, תקשיבו, זה נורא נורא חשוב שבימי הקורונה, עכשיו, כשאנחנו לחוצים, כשאנחנו בסטרס, שאולי אנחנו ישנים קצת אחרת, או לא, לא, את יודעת, זזים כמו שצריך, אנחנו לא מספיק בתנועה, זה הזמן דווקא לשמור על הדברים האלה, להקפיד על שעות של ארוחת צהריים וארוחת ערב מסודרות, לא להימרח כל היום עד שאוכלים, כן לשים לב מה מכניסים לפה, אגב, גם בשביל מערכת החיסון, אוקיי, אנחנו רוצים לשמור על מערכת חיסון שהיא תקינה, שהיא בריאה, דרך אגב, יש מספיק וירוסים חוץ מהקורונה, אנחנו מלא. בתקופת האביב,
מרור.
שמעתי על הרבה ילדים משתעלים בקליניקה שלי, וההורים נורא נבלו, יש עוד דברים חוץ מקורונה.
נכון.
זה הזמן דווקא, מבחינת תזונה לפחות אני אגיד, ודברים כאלה לשמור על איזשהו סדר, זה טוב לבריאות, זה טוב לילדים. וזה אחלה פעילות, להכין
כן,
ביחד, דוגיות,
ביחד,
אוכל.
נכון, וגם לעשות התעמלות ביחד, עכשיו נכון. שחדרי הכושר סגורים, נכון. אז אפשר לעשות ביחד, אני המצאתי עכשיו את מרוץ המדרגות, אנחנו כל יום משפרים לעצמנו את הזמנים. כן, זה התחיל מאוד רעוע, וזה משתפר כל יום, וזה עושה המון צחוקים, וזה עושה כיף, הורים וילדים בכיף, וחדר המדרגות הוא בסך הכל חופשי, כמעט אף אחד לא עובר שם. אז, אבל אני כן רוצה להגיד לך את העיקרון הנוסף שאני מאמינה בו, וזה בקשר מה שאמרת, שאנחנו לא כדאי לפתור בעיה אחת עם בעיה אחרת. זאת אומרת, יש לנו עכשיו את בעיית הבידוד הביתי עם הקורונה, אז מה עכשיו נפתור את זה עם בעיית השמנה, ואחר כך להתמודד עם שתי בעיות, או אחר כך עם בעיית מסכים, להתמודד עם שלוש בעיות, אין שום צורך, באמת, צריך ל... אם אנחנו מצליחים לתכנן ולארגן מראש, עבור הורים זאת משימה לא פשוטה, אתה קודם כל צריך לבדוק מה המשאבים, כמה אני יכולה, כמה בן זוג יכול, כן. כמה סבא סבתא עכשיו הם מנוטרלים, צריך לשמור
זה
עליהם.
זה בעיה באמת.
נכון, האם יש בייביסיטר, יש אחים גדולים, אתה קודם כל עושה מיפוי של המשאבים. אחר כך אתה מארגן, קודם כל סדר יום שבועי, ובתוכו סדר יום יומי. בדיוק בדיוק באילו שעות, למשל אמרתי לבעלי שאני נורא מבקשת שהוא יהיה בשעות שהם כאילו במסגרות, כדי לתת את ההצעות של הפעילות ולארגן את זה, כדי שהם לא יברחו למסכים. ובשעה שהחלטנו שיש מסכים, אז הוא כבר תכנן לעצמו פגישת עבודה, בסקייפ, לא משנה. Okay. בקיצור, לתכנן את זה מראש, שזה יתאים. להציע אלטרנטיבות אין מה לעשות, ולעמוד בהתקפי גמילה. זה נורא נורא קשה, אבל זה לטובתם, ולכן צריך להגיד את זה ממקום כזה, שכמו שאנחנו מדברות, ממקום חברי, זה לא עונש עכשיו שאני יוצרת לך את המסך, זה לא עונש, זה באהבה, וזה לטובתך, אוקיי? והרבה פעמים אפשר לקשר להם את כל ההתנהלות לעודף הזמן הזה במסך.
זה נשמע שכמו בהרבה דברים בהורות, ברגע שאנחנו ככה חזקים מול הדבר הזה ומאמינים בו, אז יותר קלנו, את יודעת, כמו בגמילה מהנקה וגמילה מחיתולים, ברגע שאתה שם מאוד מרוכז ומיוצב, בסופו של דבר זה עובד, זה לא שבסוף אתה נשבר, בסוף הילד נכון. לא הולך עם חיתולים יותר, בסוף הילד לא נכון. יונק יותר. אותו דבר גם פה, כנראה, נכון שזה קצת יותר קשה, כי ההורים עכשיו גם אין להם הרבה סבלנות, כי זה לא מהמקום הסבלני, זה מהמקום הקשה.
אותי.
בדיוק, אבל כמו שאת אומרת, אני מסכימה, וזה פשוט לעמוד על זה, ולהבין גם את האחריות ההורית שלנו, שזה מאוד חשוב לבריאות שלהם.
באמת, באמת נכון, אני חושבת שההורים בימינו נורא נורא מבולבלים, כי
בדיוק.
יש המון סוגיות להתעסק איתם, יש המון יועצים, ממש.
יש עובר יועצים.
כן, המון, אתה לא יודע אפילו לאן ללכת, למי לבחור, וזה אומר ככה וזה אומר ככה, ואתה נורא מבולבל. ואחד הדברים שהזנחנו זה באמת את האינטואיציה, את הבטן שלנו
בדיוק.
קצת. כשבאים אליי להדרכת הורים ואומרים, הייתי אצל זה ואצל זה ואצל זה, זה לא עבד, אז לפעמים המחנה המשותף הוא שניסו לתת לי איזשהו מתכון, מוכתב מבחוץ, הוא לא מתאים לי, לבטן שלי, לבית שלי, לבזוגיות שלי וכו'. אז כשאנחנו מקשיבים רגע לבטן, אנחנו מבינים מה הערכים שחשוב לנו. אם אנחנו הבנו, זה כמו בסיפור של אליסה בארץ הפלאות. את זוכרת את הקטע שהיא עומדת מול העץ, ויש לה מיליון חיצים, לכי לכל, לכי לשם, היא לא יודעת מה לעשות, זה ככה אני מרגישה שזה מתנהל היום. ואז עומד לידה הארנב או החתול, תלוי באיזו גרסה.
כן.
ואז היא שואלת אותו לאן ללכת, כי היא באמת לא יודעת מה לעשות. את זוכרת מה הוא עונה לה?
Follow your heart, אני חושבת, או...
הוא אומר לה, תלוי לאן את רוצה להגיע.
תלוי, אז נכון.
אז ברגע שאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, זה בדיוק מה שאמרת, אנחנו גם נמצא את הדרך לשם. אבל להתעכב רגע, לאן אני רוצה להגיע, וכששניים מגדלים משפחה, אין לנו הרבה שיחות כאלה לקפה, ילדינו לאן.
נכון.
אנחנו לא עושים את זה ככה, אבל האמת היא שכדאי. איזה בן אדם אני רוצה שיצא מהילד הזה עכשיו בן 8 שרוצה אקסבוקס כל היום? איזה ילד, איזה בן אדם אני רוצה, וזה גם שיח איתו. איזה בן אדם אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
זה כאילו ראייה הרבה יותר רחבה מאשר היום ניתן לו לראות, אין לי כוח היום, אלא לראות את הדבר הזה בגדול. אני מאוד מסכימה עם זה.
אבל אם יש גם יום כזה, שאת במקרה לא מרגישה טוב או את עייפה, אפשר להגמיש, גם גבולות אפשר להגמיש, אבל אפשר להגמיש אחרי שהם קיימים.
כן.
אם כל היום, נגיד עכשיו בשגרת חירום הזאת, כל יום הם ידעו שיש מסכים רק אחרי זמן בית ספר, ואחרי שהם אכלו צהריים, ואחרי שהם עשו את המשימות, אוקיי? נגיד. אז ביום אחר, שאני רגע ממוטטת, אני אולי אתן עוד חצי שעה שלא תכננתי, ואני אגיד להם, היום יש לי שיחה חשובה מעבודה, או היום אני לא מרגישה טוב, היום תקבלו עוד חצי שעה, אבל זה אפשרי אחרי שכבר הגענו לשגרה.
אני רוצה להגיד לך משהו נוסף שעלה אתמול ברשתות החברתיות, ועלה בהרבה פוסטים, לא מישהי אחת שאמרה, דיברת על לוז, דיברת על לעשות כזה לוז מסודר יומי שבוע, איזה מישהי העלתה פוסט, אני לא רוצה להגיד את השם שלה כי אולי לא מעוניינת, ורשמה, אני חייבת להודות, אני בימים האחרונים רואה את כולכם מעלים פוסטים של לוזים וזה, וזה אפילו שבר אותי עוד יותר. כי אני לא בן אדם כזה, ואני לא מסוגלת, וזה אפילו מקשה עליי יותר לחשוב שאם אני לא עומדת בלוז הזה שכולם עושים, שהילדים שלהם נורא מתוקתקים, אז אולי אני לא בסדר, וזה אפילו הלחיץ אותה יותר.
אני מבינה אותה. Okay, כי זה בדיוק על לתפור לעצמי חליפה שלא מתאימה לי.
כן.
ולכן הדבר הראשון, הראשון, זה מה שדיברנו, זה הנושא הזה של לסרוק רגע את המשאבים. איזה טיפוס אני? אני נגיד לא טיפוס שאוהב לוזים וארגון וזה וזה, מה אני אוהבת? אני אוהבת תנועה וחופש, הבת שלי כזו, אז אתמול היא עשתה לנו בשיעור ספורט, בלוז של השיעור ספורט, Just Dance. הרגה אותנו, אני אחרי שני שירים התעלפתי. לא, באמת, אבל יש את השיעור ספורט כמו שהיא אוהבת, אז אני חושבת צריך, אחד מהדברים זה להכיר את עצמי, מה מתאים לי. עכשיו, אם אני יודעת שהם צריכים להיות בלי מסכים, אבל אני לא מסוגלת לעמוד בזה, לפעמים אחות גדולה, בייביסיטר, הבת של השכנה, לפעמים יש מישהו אחר שיכול לעזור בזה. צריך כל הזמן להסתכל גם ביכולת שלי לשלם, שזה גם עולה כסף, גם ביכולת שלי להפעיל בעצמי. אני חייבת להגיד שעם הקטנצ'יק שהוא באלף, מיד אימא אחת ממש מוכשרת, ארגנה קבוצת אימהות, ואנחנו עושות כל יום פול של בית אחר.
מגניב.
תקשיבי, זה נותן אוויר, זה מדהים. אני פעם בחמישה ימים מערכת חמישה ילדים, זה עדיין בגבולות המותר, אבל ביתר הימים יש לי כמה שעות שאני יכולה לעבוד, שאני יכולה לנשום. אז גם זאת התארגנות שלא עולה כסף, בילדים נהנים ממנה, סוף הדרך.
בטח, זה ממש מסיבה קטנה.
ממש קייטנה, זה בלי מסכים, אנחנו מתארגנות האימהות עם פעילות יצירה, וגם פעילות אפייה, לא משנה, כל אחת מה שהיא יכולה, נהדר.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אבל אמרה לי מישהי אתמול, כששאלתי אותם, דיברו איתי על כל מיני שאלות שרוצים לשאול אותך, מישהי אמרה לי, את יודעת מה, אני מרגישה שאני כרגע בסדר, אבל השאלה כמה זמן. ובגלל שלא יודעים להגיד, היא אמרתי, אני יכולה להסיק את הילדים שלי, יש לנו חוברות יצירה וזה, נצבע שבוע, נעשה עוגות, נעשה עוגיות, היא אומרת, השאלה כמה זמן. עכשיו, יש פה איזושהי חרדה כזו,
באמת?
ודיבורים, אגב, שוב, בתקשורת, שייתכן שזה יהיה אפילו עד החופש הגדול. זה לא ברור לנו, אבל זה דיבורים. וגם בואי, אם לא, אז גם עד סוף פסח זה חודש וחצי. שאלה היא אם היום, כשאנחנו בתחילת הדבר הזה, האם הורה שהוא לא גננת, והוא לא מורה, ויש לו גם את ה... תראית, את המחשבות על העסק שלו, אני כעצמאית, אני, הראש שלי עובד גם על העסק, וגם שכיר אני מניחה, כל אחד, זה לא רק עניינים של עצמאים, בעלי כשכיר עובד בחדשות, וזה לעבוד 24/7 כל היום, אז...
ממש.
תראית, אנחנו בעצם גם הגננת, גם המורה, גם השר האוצר של הבית, שר הכלכלה, אנחנו צריכים גם לחשוב על זה, יש פה... הורים שלא יודעים מה הם יעשו אפילו, אגב, עם הכסף חודש הבא.
אני מאוד מסכימה איתך.
מה עושים?
כולנו באותה סירה. אז תראי, זה קצת מתקשר גם לשאלה על הטלוויזיה והתקשורת, כי באמת הנטייה שלנו להתמודד במצבים כאלה מלחיצים, היא לעשות עוד ועוד מאותו דבר, שזה אומר עוד ועוד להדיג את עצמנו, עוד ועוד להיצמד לחדשות, כי אולי תצא משם איזושהי בשורה. אז בואי נשים את זה רגע. לא תצא בשורה מהחדשות, בטח לא ב-24/7. אם תראי חדשות פעם אחת ביום, נגיד ב-8 בערב, זה כמו שראית כל היום. כל השאר, זה את עושה לעצמך עוול, ממש מעלה את סף החרדה, ואחר כך נורא נורא קשה להוריד אותו. הדבר האחרון שילדים צריכים זה הורים חרדים, ולכן אני אומרת, בואו נגביל את הזמן של הדאגה. בואו נגביל, בואו נגיד בסדר, אנחנו נדאג, אבל בואו נגביל את זה. אני בעד להגביל את זה זמן שאנחנו לא עם הילדים. פעמיים ביום אפשר להתעדכן, באחת וב-9. אוקיי? לא הפסדנו שום דבר, הכל חוזר בלופים. אבל אם אנחנו אומרים לעצמנו, כשהדאגות מגיעות כל היום, אנחנו אומרים, לא, אני עכשיו לא אדאג, אני באחת אתעסק עם זה. לא, אני עכשיו לא אדאג, רק ב-9 יש לי זמן לדאגה. ממש להכריח את עצמנו לעשות דברים אחרים. א', כשאנחנו מתעסקים בדברים שאנחנו אוהבים, שהם החוזקות שלנו, זה מעלה את החוסן הנפשי שלנו, להתמודד עם כל האתגרים שיש לנו כרגע, ובית, זה באמת מפנה את האנרגיה הזאת, שהיא הופכת להיות אובססיבית לדאגות, זה מפנה אותה לדברים אחרים טובים ויעילים. אז אני בעד להגביל זמן דאגה, ממש להחליט מראש באיזה שעות ביום אני אדאג. Okay. עד אז לא.
והעניין הזה שאני צריכה להיות פתאום מפעילה.
שזה לזמן בלתי מוגבל.
שזה לזמן, ואני, נכון. אני, יודעת מה, אני למשל, אני מודה שאני כן אוהבת לעשות עם הבת שלי יצירות וכולי, אבל לא כל היום, אוקיי? אני נהנית מזה שעה, שעתיים, איזה כיף, איזה יופי, יודעת, הבת שלי מתעוררת בשש וחצי, בסדר? היא עד שנתיים
כן.
וחצי.
וואו.
משש וחצי, עד שבעלי מגיע, נניח, בסביבות שש בערב במקרה טוב.
יש לי 12 שעות אינטנסיביות.
אני על תקן, את יודעת, אני באמת קטנה, אני צריכה נכון. לבדר אותה עכשיו, אנחנו באמת כמוך גם נפגשים קצת עם חברים, ויש דברים, אבל יש הרבה שעות שאני צריכה ממש להיות הגננת.
נכון.
ואני אז, לא יחידה כמובן.
ברור, כולנו. אני רוצה להגיד על זה משהו, השבוע הראשון שבו אנחנו כרגע, הוא בדרך כלל השבוע הכי קשה. כי השבוע לפחות אם נצמד למערכת של בית ספר או של גן, זה די חוזר על עצמו. אז זה אומר שבפעם הבאה שאני אעשה בצק, כבר אני בעלת ניסיון מהבצק של שבוע שעבר, וזה יעבור לי טיפונת יותר בקלות. אז כל אחד בסף הקיבולת שלו. עכשיו אם אני יודעת שאני יכולה, לא יודעת מה, לארגן נורא טוב, אבל להקריא סיפור, אני לא כל כך טובה, אני אעביר את זה למישהו שהוא כן טוב בזה. אוקיי? כל הזמן צריך לראות מה היכולות. בגלל זה, נגיד, הפורום עם האות הזה שמחליפים בבתים, זה נורא נחמד, כי כל אימא נותנת את מה שטוב לה לעשות, ולא מקשה עליה מדי, וגם היא עושה את זה יום בשבוע, אז גם אם זה ימשך עכשיו באמת שישה שבועות, לא נורא, שבוע הבא, יש לה עוד יום כזה, לא נורא. אז אני חושבת שזה יותר מבהיל ממה שזה בסוף קורה, ורוב ההורים מדווחים על תחושת סיפוק אחרי שהם הצליחו. אני למשל החלטתי מהיום הראשון, אני עושה יומן מסע של קורונה, אנחנו כל יום מצלמים כמה תמונות מהפעילויות שעשינו, הילדים אוהבים את זה נורא, אני מעלה את זה גם לפייסבוק אחר כך, כאילו הם רואים מה עשינו היום, במיוחד ילדים קטנים, כן, ועכשיו הם כבר משתפים פעולה, כי הם רוצים את התמונה היפה שלה בסוף, ואז אפשר לעשות את זה ממש אלבום, זה גם נחמד, אתה מתעד, כי למשל כשילד הולך לישון בערב, לפעמים החרדות עולות בשינה, גם לנו, המבוגרים, וגם לילדים, כי ההגנות נחלשות, ואז אני מתחיל לחשוב, כאילו הטייס האוטומטי זה לחשוב על דברים לא טובים.
כן.
מה יהיה עם הקורונה, וכמה זמן, ואני עייף, ואני גמור, וכל הדברים. אז אם אפשר לשבת עם הילד הזה שעכשיו דואג, והוא לא מצליח להירדם, ולהראות לו את התמונות של כל הדברים הכיפים שעשינו כל היום, אפשר בעצם להזמין חלומות טובים, או מחשבות טובות. אפשר להזמין את זה גם לנו, המבוגרים. זה נורא קשה. אתה מתעורר באמצע הלילה, או שאתה לא מצליח להירדם, כי אתה דואג. אז בוא ננסה להחליף ערוץ, אני יודעת, זה נשמע שקל להגיד, אבל אם אתה מתאמן על זה, אז אפשר. כן. יש היום, אני יודעת שמדיטציה נתפסת בציבור חלק, אני פעם הייתי גם כזו, חלק שלא יכולים לסבול את זה,
כן.
וחלק שמתחברים לזה. אז אני יכולה להגיד שככל שהתבגרתי, אני מתחברת לזה יותר. למה? מה עושה המדיטציה? והיא יכולה להיות מאוד פשוטה, לא צריך עכשיו ויפאסנה לנסוע לשתיקה.
כן.
היא יכולה להיות, יש אפליקציות היום, אתה מוריד 5-7 דקות, אתה פשוט מקשיב למשהו אחר, אתה מלמד את המוח שהוא יכול להיות גם בטוב, הוא לא חייב לדאוג כל הזמן.
נכון.
וזאת יכולת חשובה, א', זאת הזדמנות לנו ללמד את עצמנו להירגע במצבי לחץ, נכון. ואז כשאנחנו מצליחים, אנחנו מלמדים גם את הילדים להירגע במצבי לחץ.
ומה באמת אנחנו עושים במצבים שאנחנו מזהים שלילד יש כבר חרדה? כאילו לא לחץ, אלא ממש חרדה מהמצב הזה, או אולי אני כהורה בכלל, טיפוס חרדתי, אולי אפילו נוטלת כדורים, מטופלת בזה ללא קשר לקורונה, ועכשיו זה קפץ ככה מדרגה. בזמן הזה כדאי לפנות כרגע נגיד לי איש מקצוע, אם אני מזהה שהילד שלי חרד קצת יותר מהרגיל, שזה נראה לי שזה לא כל כך, את יודעת, זה לא הפחד הנורמטיבי, אלא משהו קצת יותר קיצוני.
אז בעיניי תמיד שווה להתייעץ, וגם אצלי הם יכולים להתייעץ אחרי השידור שלנו, אני פתחתי את כל הערוצים חינם, גם אינסטגרם ופייסבוק ווואטסאפ, ואפילו יש לי לינקדין, אני יודעת, יש לי הכל, וגם ביוטיוב. בקיצור, אפשר להתייעץ, אבל לפני זה, אני רוצה רגע לעשות הבחנה. אצל ילדים הרבה פעמים אנחנו לא מדברים על חרדה, אלא על פחד. יש הבדל בין פחד לחרדה, אני אסביר את זה רק במשפט. פחד הוא פחד ממשהו ספציפי, נניח נחשים, וחרדה היא יותר תחושה מוכללת כזאת. אני מרגיש חרד, אני לא יודע ממה.
כן.
אבל רוב הילדים, בניגוד למבוגרים, כשהם נראים לנו חרדים ואנחנו נשאל אותם ממה, הם גם יגידו לנו ממה. אני מפחד מהחושך, או אני מפחד שיכנס הווירוס, לא משנה, הם יגידו משהו ספציפי. אז קודם כל זה טוב לשאול אותם, כי אז גם אפשר לענות לדבר הספציפי הזה. אני מפחד ללכת לחבר שאני לא אדבק מקורונה. אוקיי, יופי, טוב שאמרת לי, אז בוא נראה איך אנחנו מתגוננים. ברגע שזה פחד שהוא מוגדר והוא ספציפי, והילד מסוגל להגיד לנו את זה, בתנאי שאנחנו לא איזה הורה חרדתי או הורה שמשדר חוסר אכפתיות, יש הורים שילד יבוא אליהם עם דאגה, והם יגידו לי, אלא, נו, מה זה השטויות האלה, ולא יקשיבו לו, ואז הילד מבין שאי אפשר לדבר עם ההורה שלו על הדאגות. אז אם הילד אומר, ולדאגה הזאת יש שם, אנחנו גם יכולים לדבר יחד איתו, מה יכול לעזור לו, אוקיי? להיגיינה, לא משנה, כל מיני דברים אחרים. אבל אם באמת תחושת החרדה היא כללית, זה יותר אצל מתבגרים ומבוגרים. אתה מרגיש חרד, הבטן שלך מתהפכת, הדופק שלך מואץ, יש לך הזעה בידיים, אתה לא מצליח להירדם, אבל אתה לא יודע ממה. זה משהו כזה כללי.
נכון.
החרדה הכללית, אז הדבר הראשון שכדאי לעשות, זה ללמד את הגוף שלנו להירגע, שזה באמצעות נשימות. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, נו, יאללה, מספיק, את והנשימות שלך, יאללה, שטויות וזה, אבל אני רוצה להסביר את זה רגע. כל מי שיש לו ילדים קטנים בבית, כרגע או היו לו בעבר, יכול לזכור אפילו גם בעל חיים, גם כלב. כשהם הולכים לישון, איך הם נראים מבחינת הבטן. הבטן של תינוקות עולה ויורדת. זאת אומרת, הם לוקחים נשימה עמוקה ויורדים. עכשיו, אנחנו המבוגרים, אנחנו נושמים נשימה נורא שטחית. אנחנו כאילו רק מכניסים אוויר בשביל לשרוד.
ממש.
אנחנו במצב כזה של סטרס תמידי. רק ננשום וזהו ואין לזה. נכון. אבל זו כתוב נשימה נכונה. זו רק נשימה להעביר את הרגע הבא. היא לא באמת נשימה שמרפה ומשחררת ומרגיעה את הגוף. אז ברגע שאנחנו לוקחים נשימה עמוקה, בוא נעשה את זה רגע ביחד, אנחנו מכניסות אוויר מאף, מנפחות את הבטן ממש עד 3, ואז אנחנו מוציאות מהפה, אבל לאט, 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 אפילו עד 6, 5, 6. אפשר כבר להרגיש מין סחרחורת קלה, בוא נעשה את זה עוד פעם, מכניסים מאף, עד 3, ומוציאים לאט, לאט. לאט. בתרבויות המזרח אומרים שבהוצאת אוויר אם נשים נוצה, היא לא תזוז מרוב שעשינו את זה לאט. עכשיו, 2-3 נשימות כאלה גדולות, איך את מרגישה עכשיו?
כאילו, באמת, לא סתם, אני מרגישה הרבה יותר רגועה.
בדיוק.
משהו כאילו חזר לי למרכז פתאום.
נכון, כאילו. בדיוק.
כאילו דפיקות לב נהיו נכון, איטיות יותר.
נכון, ויש לזה היגיון למה שאת מספרת. יש לנו בגוף שתי מערכות, יש מערכת אחת שנקראת המערכת הסימפתטית, נכון. היא מערכת הפעולה בשעת משבר או לחץ.
והפרה
היא יודעת, הסימפתטית. כן, ואחר כך הפרה. נכון. מה שהמערכת הסימפתטית יודעת לעשות, זה 3 של F-ים, שאנשים כבר מכירים חלקם, פריז שאתה קופה במקום, נכון. פלייט שאתה בורח משם, ופייט כשאתה נלחם חזרה.
כן.
המערכת הזאת לא יודעת לחשוב, לא יודעת לדבר, לא יודעת כלום, היא רק יודעת להגיב ככה. פעם היא הייתה מאוד מאוד חשובה, היום היא יכולה גם להיות רגועה, אבל היא לא מספיק רגועה.
כן.
כי המערכת הפרסימפתטית, זאת שהתפקיד שלה להרגיע את הגוף, קצת נרדמה לנו בשנים האחרונות. איך מהירים אותה חזרה? זה באמת הנשימות האלה שמספקות המון חמצן לגוף, מרגיעות, אומרות, הכל בסדר, תראי. על המציאות החיצונית קשה לנו לשלוט, נכון?
אפילו בלתי אפשרי.
אפילו בלתי אפשרי. אז לפחות נשלוט במרחב הביתי וגם בגוף שלנו.
אני רוצה אגב להגיד על זה משהו נורא חשוב, כי דווקא עכשיו הורים פתאום פונים אליי, שנורא רוצים לחזק את הילדים, לחזק להם מערכת חיסון וכולי. ואני רוצה רק להגיד שדבר פשוט כמו נשימות, כמו תזונה ותנועה, מה שזה עושה למערכת החיסון שלנו, זה לפעמים הרבה יותר מכל פורמולה, נורא רצו עכשיו שנזמין להם סמבוק שחור ויטמין C, אני באמת, אני לא נגד הדברים האלה, אני רק רוצה להגיד להורים, אין כל כך טעם לזרוק עכשיו מאות שקלים על ויטמינים ותוספי תזונה, הבסיס הוא הכי חשוב, הבסיס זה תזונה, זה תנועה, זה נשימה, שינה כמובן.
והגבלת מסכים.
והגבלת מסכים. גם שינה, אני באמת חושבת שעכשיו זה הזמן דווקא לשמור על שעות שינה נורמליות לילדים. ילדים שהולכים לישון עכשיו נורא מאוחר, זה משפיע עליהם על הבריאות באופן ישיר, אז להקפיד על שינה טובה, אבל באמת דבר פשוט כמו נשימה, כי למשל מערכת החיסון שלנו, אנחנו יודעים שסטרס נמוך לאורך זמן רב, הוא משפיע על מערכת החיסון לרעה אפילו יותר מטראומה שהיא נקודתית.
נכון מאוד.
וברמה שזה מוריד אפילו תאי כדוריות דם לבנות. ממש ככה. זאת אומרת, אם אתם רוצים לחזק כרגע את מערכת החיסון של הילדים שלכם, לא צריך לקנות כל מיני כדורים, צריך בבית לשמור עלינו, על הגוף שלנו, בדבר הכי בסיסי,
נכון.
שזה כמו שאת אמרת, נשימות, אמרנו תזונה, שינה ותנועה, ותנועה לא חייב להיות משהו נורא גדול, אפשר בבית, כמו שאמרת, לרוץ בתוך הבית, לעלות במדרגות,
ממש, נכון.
וכולי.
הבסיס לזה זה מה שאת אמרת, שקודם כל אנחנו לא נרגיש שזאת גזרה, שזה לימון שלא עובר לנו בגרון, כן. אלא שיש באפשרותנו גם להפוך את זה ללימונדה. ובהקשר הזה מאוד חשובה הדוגמה האישית. כן. כי אם אני אומרת לילדים שלי בגאון ובגאווה, אין היום מסכים נכון. כל הזמן שאתם בבית ספר, אבל אני כל הזמן במסך שלי, אז זה דוגמה אישית שהיא לא להיט.
נכון.
אבל אם אני אומרת כולנו עכשיו גם, יש, לפעמים אני אומרת לעצמי, הם אומרים לי, לא, נלך לישון יותר מוחר כי מחר בית ספר, אז אני אומרת להם, אל תתבלבלו. מחר יש בית ספר, פשוט
נכון.
מהבית.
נכון.
ובאמת ראיתי, יש לי 4 ילדים, אני רואה את כל האופציות כמעט, בין הקטנים לגדולים, איך המורים מאורגנים יותר, האמת חטיבות ותיכונים, אבל הם מתחילים גם היסודי, ממש מאורגנים בלשלוח חומרי למידה, לעקוב אחריהם, גם כל המורות מציעות עזרה, גם רגשית אם צריך למישהו לפנות, באמת, כי העיקרון של הרציפות הוא עיקרון נורא חשוב בבריאות הנפש. שגם אגב עם הסבים והסבתות, שעכשיו אנחנו יכולים לראות אותם פחות, אז לפעמים יש מין רחוק מעין, רחוק מהלב, אז אנחנו כבר מתקשרים פחות, ואז הם נכנסים לדיכאון, זה ממש ממש טעות. אם הייתי רגילה שסבתא בא פעמיים בשבוע, מספרת סיפור או מקלחת, לא משנה, להמשיך עם זה בסקייפ, לעשות, כן, היום יום שלישי, זה יום סבתא, כן, בוא נעשה שיחה עם סבתא, שאפשר גם לראות, ואפשר גם להגיד דברים טובים, לא כזה, מה נשמע ביי, זה לא נותן לנו כלום. סבתא, את יכולה לספר סיפור, אולי אין לה ספר בבית, אבל היא יכולה להמציא איזה משהו, לא משנה, העיקר שנצחק ביחד, נראה לסבתא את הספר שיש לנו בבית, מבעד למסך, לא משנה, הטכנולוגיה פה היא לטובתנו, אבל התחושה הזאת של להמשיך להיות בקשר, גם אם אנחנו לא פיזית נפגשים, היא נורא נורא חשובה לשני הצדדים, גם לנכדים, גם לסבים, וגם בדוגמה האישית שאנחנו נותנים, כמה חשוב לא לשכוח את האנשים המבוגרים, גם אם אנחנו כרגע לא יכולים באמת פיזית להיות איתם. זה מסר חינוכי, ערכי, שילווה את הילדים לחיים.
נכון. ואני רוצה גם להגיד שההורים של בעלי למשל גרים בקנדה, וככה אנחנו מתנהלים הרבה שנים, והקשר הוא קשר טוב, אז
ממש.
תמשיכו עם זה, אנחנו, יש לנו ממש שעה קבועה כזו ביום, שהבת שלי מדברת איתם, מראה להם את הדברים שהיא עשתה היום, ומדברים, והם כאילו מאוד מעורבים, נכון. הם יודעים כל מה שקורה לה בחיים.
ואז כשנפגשים הם לא זרים.
בדיוק.
הם יודעים הכל, נכון. אנחנו רק נפגשים אותה נקודה שעצרנו נכון. את הסקייפ אתמול.
טוב, תכף אנחנו באמת נדבר, אני לא יודעת אם זה כל כך אפשרי להגיד את זה עכשיו, אבל יום אחד עוד נצטרך לחזור לשגרה, וכמה קשה יהיה לנו להחזיר פתאום את הילד לגן אחרי חודש שלא היינו, זה גם משהו שעובר בראש, אבל זה אולי נכון. באמת רחוק מאיתנו. כן. אני כן רוצה לשאול לפני זה, יש ילדים כרגע שהם נמצאים בבידוד, ושאר האנשים, את יודעת, אמרו לנו להיות בבית, אבל את ראית את הגנים והפארקים וכולי, אנשים כן, כן יוצאים, יש ילדים שממש בבידוד.
כן.
את יכולה קצת לדבר על זה, מה קורה, מה עושים עם ילד שהוא למשל 14 יום עכשיו לא יכול לצאת מהבית, לא יכול לפגוש אף אחד, האם כל מה שאמרנו על הלוז והמסכים זה אותו דבר, או שאנחנו נתייחס לזה אחרת, כי הוא באמת קצת יותר מבודד, הוא
אופציות שלו קטנות יותר. זה אותו דבר פלוס.
הסדר
יום שהתעכבנו עליו הוא חשוב כיוון ששגרה מרגיעה חרדה. לכן ילד בבידוד, החרדה שלו יותר גבוהה, אנחנו יודעים ששגרה תעזור גם לו. זה מאוד תלוי ילד בבידוד באיזה גיל, כי אני יכולה להגיד לך שחטיבה תיכון עברו, כבר יש לי כמה מטופלים שיצאו ואמרו שזו הייתה אחת התקופות הטובות בחייהם, כל הרשימות שהם עשו של בינג'ים לסדרות, הם עשו את כולם. כן. בסדר, והביאו להם אוכל וזה וזה, בסדר, קצת משעמם לפעמים, אבל עברו את זה כמו גדולים. הילדים היותר קטנים זה יותר קשה, זה גם קשה ממה ההורים יהיה יותר בקשר, חשש להידבקות, יש בזה חרדה יותר גדולה. אבל הילד הוא אותו ילד, הוא עדיין זקוק לשגרה, לספורט, לתזונה, לקשר, גם אם אני לא יכולה באמת לנשק אותו נורא קרוב, כי עכשיו אנחנו לא יכולים, אבל כן, לעשות אפילו, הייתה תקופה שהייתי עושה מבעד לזכוכית, לא משנה, תנועות כאלה של ידיים, כל מיני דברים שהם הרבה קשר עם מינימום מגע. זה נורא נורא חשוב שיהיה להם סדר יום, שהם ישנו בשעה סבירה, אפילו שהם החליפו את הפיג'אמה בבוקר, לא לבלבל את היום והלילה, ממש לא כדאי.
אוקיי, אז גם בבידוד אנחנו רוצים, תשמעי, יכול להיות ייתכן שיקרה מצב ש... כולנו נצטרך אגב להיות בבידוד,
כן.
ואז יכול להיות שגם כל מה שאנחנו אומרות עכשיו, אנשים יחשבו שדברים משתנים, אז את אומרת, גם אם נגיע למצב הזה,
כן.
וכולנו נהיה בבית, עדיין תקומו,
עוד יותר.
תעשו את הדברים,
עוד יותר נתעכב על עניין הסדר יום.
כי מרגיש שאנחנו במצב שהוא הרבה יותר קשה אגב ממלחמה, ואנחנו מדינה ש... את יודעת, כל הזמן נמצאת באונגוין מלחמות ומבצעים,
נכון.
ותמיד הייתה לנו שגרה, את יודעת, בתוך מלחמות הייתה לנו שגרה די רגילה, עדיין יצאנו החוץ, זו פעם ראשונה שסגרו לנו את האופציות.
את המרחב הציבורי.
את המרחב הציבורי.
נכון.
איך אנחנו מתמודדים עם זה גם כהורים? את יודעת, אנחנו אף פעם לא היינו בסיטואציה הזאת, אנחנו לא באמת יודעים הכל. אני אולי אימא שלי מישהי, אבל אני גם לא יודעת בעצמי.
נכון, את לא יודעת בעצמך. את כל מה שאת יודעת, זה גם אני מקווה שעכשיו יודעים יותר בעקבות השידור שלנו, זה מה הצרכים של הילדים לפי גיל. הילדים צריכים הרגעה, זה אומר שאנחנו צריכים למצוא דרך להרגיע את עצמנו לפני שאנחנו נכנסים הביתה והופכים להורים, זה מה שהם צריכים. הילדים צריכים שינה, אוכל בריא, תנועה, וכמה שפחות מסכים. ברגע שאנחנו מחזיקים את זה בראש, את החליפה שלנו בתוך הבית כבר נתפור. אם כרגע אפשר לצאת, אז אפשר לצאת אולי באמת למקומות בלי התקהלות. אם אי אפשר לצאת, אז עושים just dance בסלון, כי אנחנו יודעים שזה נורא חשוב לקפוץ, ופעילות גופנית היא משחררת אנדורפינים ומשפרת מצב רוח, חוץ מהלכידות המשפחתית שהיא גם בונוס. אז הכל מתחיל בסוף במה שאת אמרת. אם אני מרגישה שזה עונש, ככה זה ייראה. כן. החיים שלי בבית יהיו עונש, נכון. שלי ושל הילדים. אם אני אמרת עצמי, אוקיי, זה נכפה עליי, אבל מה אני עושה עם זה כרגע? אנחנו יכולים לייצר מזה המון לימונדות נורא טעימות.
אוקיי, אני רוצה מילה על החינוך המיוחד, כי כתבה לי מישהי אתמול שיש לה שלוש בנות, אחת מהן היא בחינוך מיוחד ושתיים בחינוך רגיל, וכולם כרגע בבית, זה לא כל כך משנה, אבל היא רשמה שהיא נמצאת בבעיה מאוד גדולה, כי הבת שלה אמורה לקבל טיפולים יומיומיים, שכרגע לא ברור מי מהם יכול להגיע אליה הביתה ומי לא, אז היא אמרה שיש על זה קצת אי בהירות, חלק כן מגיעים אליה.
כן.
וגם מעבר לזה, היא בעצמה מתקשה לטפל בשלושתם בבית.
זה מאוד מאוד קשה. באמת, כמה ילדים, במיוחד שאחד הוא, יש לו צרכים מיוחדים, זה באמת נורא נורא קשה. אני לא מנסה בכלל לקחת את זה ממנה, כי אני ממש מרגישה מהבטן כן. כמה זה מורכב. כי כשיש לך ילד בחינוך מיוחד, אתה כל הזמן בחרדה.
נכון.
אתה אף פעם לא יודע מה יהיה איתו בעתיד, נכון. ולכן אתה באמת מתגבר המון המון טיפולים, ומברך על כל אחד שמוכן לעזור. אבל אנחנו בשעת חירום. כרגע המלחמה היא על החיים.
כן.
על איכות החיים אנחנו נתעכב עוד מעט, אבל כרגע המלחמה היא על החיים. אז היא יכולה רק לעשות מה שהיא יכולה. היא בסך הכל אימא. מה שלימדו אותה גם בגנים, גם בתי הספר של החינוך המיוחד, אנחנו עושים המון הדרכות להורים. אנחנו מזמינים מורה לפגישה, נגיד עם קליני תקשורת, או לפגישה עם מרפא בעיסוק, או לתרפיה רגשית, אנחנו מזמינים את ההורים, אנחנו מראים מה אנחנו עושים בטיפולים. אם יש לה משהו מתוך זה בראש, והיא יכולה לעשות חצי שעה ביום, היא לא צריכה לעשות את זה עכשיו 24/7, כן. חצי שעה להגיד, היום אין קלינאית, אני אחליף אותה במה שאני יכולה. עכשיו לעזרתנו, יש את היוטיוב לשמחתי, יש שם כל כך הרבה תכנים, באמת מכל מין וסוג. היא רק תרשום קלינאות תקשורת להגיעת שין,
כן.
כבר יש לה 12 דקות שהיא יכולה לעשות יחד עם הילד שלה, וממש מה שעושה הקלינאית היא תעשה גם. אידיאלי זה לא, המצב הזה הוא מצב לא משהו.
כן.
בתוך זה מה שהיא יכולה, ולא להסס להיעזר, כי יש כוחות טובים גם מסביב, אוקיי? אני יודעת על כל המון המון חבר'ה שהיו בבידוד, סיפרו לי על חבר'ה לא בבידוד שהביאו להם מצרכים, וחבילות שעשועים, וכל מיני דברים, רק איזה, כל מיני דוג ווקרים, יש המון המון נשמות טובות שעכשיו מתארגנות סביב הדבר הזה של הבידוד, אז לא להסס, אני בפסיכולוגית, אז אני בפורום של פסיכולוגים, אבל יש המון המון מטפלים שמציעים שירותים חינם, אונליין או לא, להיעזר. באמת להיעזר.
זה מדהים שאנשים
עושים. גם אגב, השיחה שלנו, אנחנו אחר כך נעלה אותה, משהו, יש לי איזשהו קובץ כזה שעשיתי, שהמון שאלות שחוזרות לעצמם מהורים, מי שמרגיש שהוא פספס משהו ורוצה רגע לראות את זה כתוב, יהיה גם את זה אחר.
זהו, אנחנו נשים לינקים בתוך הפודקאסט, לכל הדברים ששורון אמרה, ולכל המקומות שאפשר בעצם להשיג אותך, למי שירצה לפנות אליך למשהו פרטי, אישי, כי כמו שאמרנו מקודם, הדברים נכונים, אבל כל אחד מתמודד עם החבילה שלו, ובכל חבילה יש משהו אחר, וכמו שאמרנו, על האימא הזו, עם החינוך המיוחד, יש מקרים שהם באמת מאוד מאוד מורכבים, שזה כבר לא עניין רק של מה אני עושה איתם, בצק או יצירה או אפייה, אלא איך אני מטפלת בבת שלי שהיא צריכה עזרה פיזית, גופנית, ואיך אני מתמודדת עם זה שיש לי עוד שתי ילדות בבית. אגב, יש לי כאילו זמן ממש לנראה לי עוד שאלה אחת שמישהי שאלה, עלתה אתמול מישהי שכתבה לי שהיא שלושה שבועות אחרי לידה, ועם תינוק בן שנתיים וחצי, זאת אומרת ילד, לא תינוק,
כן.
ילד בן שנתיים וחצי ותינוק בן שלושה שבועות, והיא רשמה לי, פיזית היא לא מרגישה שהיא מסוגלת לעשות איתו כרגע יותר מדי, והיא ובעלה מתחלקים, אבל עדיין...
זה קשה.
הייתה אצלי שירלי תמיר פעם בפודקאסט שקרה לחופשת לידה, החלמת לידה.
ממש
ככה. אז עכשיו אמרתי חופשת לידה, אני חוזרת בי. אז אפילו זה יותר מחדד את העובדה הזאת שמה שהאימא הזו התכוונה להגיד לי. התכוונה להגיד לי, אני לא מרגישה עדיין טוב.
ממש,
אני,
בטח.
אני עדיין מחלימה. לא נכנסתי איתה אפילו לאיזה הריון היה לה יכולת שאת יודעת, זה יכול להיות קיסרי וזה יכול להיות, ויש גם נשים בהריון אגב שצריכות ללדת כל רגע.
מאוד מאתגר כל העניין.
מה עושים במצב כזה? כי את יודעת, היא פיזית קשה לה כרגע להיות עם הילד שלה, והוא גם רוצה. לפחות כשהוא היה בגן, היה לה כמה שעות שהיא יכלה ככה לנוח.
היא צריכה הכי להיות עם הילד בין השנתיים וחצי, כי תינוק פחות או יותר כל אחד.
זהו, את יודעת, הוא גם מתמודד עם זה שיש לו אחות קטנה, שזה בפני עצמו משבר, שהיא אמרה שהוא באמת מרביץ יותר, אלים יותר, צועק יותר בבית, ככה היא כתבה לי. אז גם היא צריכה להתמודד עם זה שיש לו אחות קטנה, והיא לא רוצה כרגע להרחיק אותו ממנה. מצד שני, אין לה כוח.
מאוד מבינה אותה. כמו שציינתי קודם שיש לי איזשהו קורס על גבולות, כי לא היה לנו זמן היום להרחיב, אז יש לי גם על יחסי אחים, אז זה מאוד חשוב, אבל בקטנה אני רוצה לומר, שמי שהכי צריך את אימא כרגע זה הילד בין השנתיים וחצי, כי התינוק הוא תינוק ויש לו צרכים מאוד ראשונים, אבל גם אבא וגם סבתא אם אפשר, או מישהו אחר יכולים לעזור בזה. עכשיו, אם הוא תשת וזה נורא נורא ברור, אז כן צריך לשמור במהלך היום על זמנים שאימא תנוח, כדי שיהיה לה מה לתת לילד הזה בין השנתיים וחצי, ואני מקווה שהוא ישן צהריים, ואני מקווה שהיא יכולה לישון איתו, ומישהו יטפל בתינוק, כדי להיות אימא, כי אחרת היא לא יכולה, היא תהיה במין סחרחרת של עצבים, כעס ועייפות, נכון. זה לא טוב לאף אחד. אז אם הבעל שלה שומע אותנו, התפקיד שלך יקירי כרגע, זה לאפשר לה לישון שעתיים בצהריים, ולקום עם הילד הזה, נניח בין 5-7 יהיה לו זמן אימא, כן. לילד בין השנתיים וחצי, ואחר כך נתארגן עם התינוק והכל. זה כן ייתן, אם יהיו לו את השעתיים ביום עם אימא שלו רגוע, זה כן יאפשר לו לשרוד את כל היום, כן. שהיא לא לגמרי פנויה, אבל הוא חייב להתמלא. היא צריכה להתמלא קודם, ואז הוא צריך להתמלא, ואז הם ישרדו את זה. אני כן יודעת להגיד איפה שאני גרה, אני גרה בהרצליה, לנו יש בייבי בצעירה, זה נקרא, איפה שאני גרה, אנחנו תומכות בנשים אחרי לידה, אם אין במקום מגוריה, אני ממש מזמינה שמישהו יעשה את זה, ממש מיזם פשוט, 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 כמה אמהות, ברגע שיש יולדת, מיד אומרים, יש לנו יולדת ברחוב עיניו, ואז כל אחת מביאה מה שיכולה, אחת מבשלת, אחת עושה בייביסיטר, אחת זה, אחת זה, כאילו זה, לעזר, לעזר, זה ממש חשוב.
כן, בכפר סבא יש משהו שנקרא סירי לידה, שיש אותו גם בכל מיני ערים, ואפילו אני יודעת שהם יכולים לבשל, אם את נהיה צמחונית, או זה, אז ככה את מבקשת, והם מצמידים לך מישהי, ובאמת לא להסס, כי הם מביאות לך את הבית אוכל, כי בואי, עכשיו,
נכון, עכשיו גם לבשל עם כל הטירוף הזה של הכאבים והייחוד.
כן, וגם עכשיו, את יודעת, כשילד נמצא עד 4 בגן, או בבית ספר עד 1-2, אז יש לך את השעות התארגנות את זה. פתאום עכשיו את כל היום במשרה מלאה.
בסיר לחץ, את עכשיו בסיר לחץ. אז להיעזר, זה ממש חשוב. ולא להסס לפנות לטיפול או לשאלה לפחות, גם בתחום הזה.
נכון. טוב, זה מדהים כי הזמן עבר לי מהר, ואני מצד אחד, אני חושבת שיש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד, אבל את המסר הברור, שאני קיבלתי ממך, אני חושבת שנשים שמקשיבות עכשיו, גם אבות, זה מה שחשוב. המסר הוא בעצם להיות עם הילדים שלכם בשגרה, להמשיך עם הגבולות, לא לצאת עכשיו מאיזשהו נקודת הנחה שהכל, את יודעת, פרוע ובסדר, אז בוא נזרום כבר עם הכל, ואל תאכלו וכן תאכלו ותשנו ולא תשנו, ההפך, להדק את זה.
בדיוק.
להחזיק אותם, להיות מוחזקים, ואת התחלת את השיחה ואמרת שזה צריך לקרות מגיל נורא צעיר, ההסברה.
כן.
אני חושבת שההסברה זה דבר מרגיע, אבל הסברה מאיתנו ולא מרשתות חברתיות.
נכון, ובמינימום שצריך.
ובמינימום שצריך, אני חושבת שמה שאמרת, הוא אגב נכון בכלל למבוגרים, אני יכולה להגיד על הרבה אנשים שאני מכירה, שפשוט יושבים עם הטלוויזיה פתוחה ככה כל היום.
נורא.
ובסוף היום אתה מסיים את היום עם איזה כאב ראש כזה ופחד.
כאב ראש וחרדה.
וחרדה.
אין צורך.
עכשיו, אני לא מומחית למחלות זיהומיות, אבל אני מניחה שממה שאנחנו רואים, לפחות שקורה בסין, בדרום קוריאה, הדבר הזה יחלוף.
נכון.
ואנחנו כן נחזור לשגרה.
נכון.
אז צריך איכשהו, אני חושבת, למצוא את הדברים הקצת יותר חיוביים, יותר מרגיעים, להתמקד בהם.
ממש ככה.
ולקוות שאתה את הווירוס הקטנטן הזה,
כן.
פשוט לא יאמן, יחלוף.
נכון.
אנחנו מחכים לחום הזה שיגיע, או למשהו שיגיע ושהוא יחלוף, ושזה באמת יקרה במהירות, כי אני חושבת שכל מה שאמרת, ונתת עצות מדהימות ודברים שאני חושבת שהם מאוד אפקטיביים, אני פשוט מקווה שזה לא יהיה לאורך זמן רב מדי, שאז את יודעת, כבר יהיה קשה לעמוד בזה, כי אנחנו מדברים פה גם על נושא כלכלי.
כן.
יש פה משפחות עכשיו שהם, אם המצב הזה לצורך העניין ימשיך, אני לא יודעת, עד החופש הגדול באמת, שזה איזשהו משהו.
זו פגיעה רצינית.
יש פה פגיעה רצינית, ומשפחות נכנסות לחרדות, את יודעת כמה שאנחנו לא רוצים? בסופו של דבר, את יודעת שעשירי לחודש יגיע, הולך לרדת גן, לא יודעים כרגע, אגב, אם הגנים הפרטיים כן יגבו, לא יגבו, שכר דירה, משכנתה, והמשכורת שלך לא בטוח תיכנס, אנחנו לא יודעים.
ממש ככה, זה נכון מאוד.
אז את יודעת, מילה אחרונה, אם את יכולה באיזה מסר על, על האופטימיות הזאת, שאת כן מצליחה לשמור עליה, או איך אפשר לשמור עליה בתקופה הזו?
אני חושבת, אני אגיד מה עובד לי, ואולי זה יעזור לעוד אנשים. אני חושבת שבאמת רגע, אנחנו עושים סדרי עדיפויות או היררכיה של צרכים אפילו, או של סכנות. אז כרגע, אנחנו הכי חשוב שנשמור זה על החיים.
כן.
בתוך החיים כבר דיברנו, שגרה וכל זה, כי אנחנו לא יודעים לכמה זמן, ואנחנו רוצים להפחית חרדה. והמקום השני הוא באמת הנושא הכלכלי, שהוא גם יכול להיות מקום ראשון, לא משנה, אבל אנחנו צריכים רגע לחכות, כי יש אנשים בכירים מאיתנו שאמורים לקבל החלטות, שזה למשל באוצר, ואני יודעת שיש המון פורומים ותרגניות שמנסות להשפיע על ההחלטות האלה, אז אם מישהו מאיתנו מרגיש שיש לו מה להגיד, אז זה הזמן להגיד לפורומים הנכונים, לא לתחון את זה עם הילדים בבית, זה לא עוזר. וכן אני חושבת שאני בכלל חושבת, גם בגידול ילדיי ובכלל, שאנחנו צריכים להתמקד הרבה פעמים בחוזקות ולא בחולשות, כי המון שנים היינו שם, היינו במה אין ומה חסר, ואם כן. אנחנו מתעסקים במה שיש ומה שטוב, זה עוזר לנו להתגבר גם על מה שחסר. אז ככה אני שומרת על אופטימיות, ואני נוטה להאמין שאנחנו נמצא פתרונות. גם אני בתור פסיכולוגית שאוהבת לטפל בקליניקה, כי אני רוצה להרגיש את הקשר האישי, גם אני עכשיו עושה התאמות לסקייפ ולזום, כי אין מה לעשות, זאת השעה. ואני רואה המון חבר'ה, למשל, יש סייעת מהחינוך המיוחד שעכשיו היא בבית, והיא משתגעת מלהיות בבית, אין לילדים קטנים ולהיות מה לעשות, והיא הציעה שהיא עושה, לילדים מהגן שהיא מכירה, היא עושה סוג של בייביסיטר, שניים, שלושה, גם מתפרנסת, אז אני לא צריך להמציא את עצמנו טיפונת מחדש.
ויצירתיים.
כן, זו גם הזדמנות יכולה להיות.
כן. טוב, האמת היא שאת כבן אדם את נורא מרגיעה, אז אותי כבר הרגעת. אני כבר מרגישה יותר טוב. אני חושבת שאמרת דברים סופר חשובים פה, אני נורא מודה לך על הזמן הזה, אני בטוחה שבימים האלה, זה לא כל כך קל להגיע לכל מקום, ואני מעריכה את זה מאוד, אני חושבת שזה שירות נהדר, להרבה מאוד מאזינות ומאזינים שיקשיבו לזה, ואנשים צריכים לשמוע את זה, להבדיל ממה שאנחנו שומעים כל היום, זה מה שצריך לשמוע.
למשל, זה היה החלום שלי, את יודעת, לפני הקורונה, כשלא היה לי זמן לכלום, אמרתי, יום אחד אני אקליט פודקאסט, תראי, הגשמת לי חלום.
אז אנחנו עכשיו נדבר על זה, תתחילי לעשות פודקאסט, אנחנו נעשה עוד פרקים.
קדימה.
ובאמת, פשוט, באמת, לעשות את מה שאפשר, כמו שאמרנו, תהיו עם הילדים שלכם, אתם לא, אמנם לא גננת ומורה וכולי, אבל מה שכן אפשר, ובכיף שאפשר,
נכון.
את יודעת, עד כמה שאפשר, ואני מניחה שזה ברור לכולנו, שזה לא יהיה 100% מהזמן, יהיו גם לרגעים קשים,
ברור.
יהיה גם קצת צעקות, יהיה גם קצת ריבים, בסדר, נכון. לגיטימי, משפחה.
נכון מאוד, בדיוק.
יפה, אז תודה רבה רבה שהגעת.
ובריאות.
כמובן נשים את הדף שלך בפייסבוק, שמחה. באינסטגרם, יוטיוב, וכל מי שרוצה יכול להמשיך ולהקשיב לך.
נהדר.
ולפנות אלייך.
אני אשמח, יש לי עכשיו יותר זמן מהרגיל.
תודה רבה.
להתראות.
ותודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מודה לכם על כל הפידבקים שאתם שולחים לי, והנה גם הפודקאסט הזה נוצר מבקשות שלכם, אז אם יש לכם בקשות נוספות, תעבירו לי בדף הפייסבוק או באינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש, או כאן בפודקאסט, בתגובות, ואני מבטיחה לחזור ולנות לכמה שיותר מכם, ובאמת אני מאחלת לכם שנעבור את התקופה הזאת כמה שיותר מהר, כמה שיותר רגוע, והרבה הרבה בריאות לכולם.